אסתי סגל, אנחנו נפגשים משהו כמו יום או יומיים אחרי ביקור מונומנטלי של חבר כנסת מאוד פופולרי בזמן האחרון, שמו איתמר בן גביר, בבית ספר שבמשך שנים נחשב לנייר הלקמוס של הבחירות הישראליות, פעם או פעמיים הוא קלה פחות או יותר בול בבחירות הפנימיות שהתלמידים עשו שם, ומאז הוא מפספס כמובן על פני, אני לא יודע מה, שני עשורים, אבל
ואז הוא לא מפסיק לפספס,
בדיוק,
אבל הוא עדיין...
אבל בליך זה סמד, ובליך זה רמת חן, ובליך זה כל האזור ההוא של דרום-מזרח רמת גן המבוססת, אז בליך, והוא הגיע לבליך, ובעקבות כל הסיפור הזה, ונדבר עליו וכו', אני אקריא לך איזה כמה משפטים באמת מדהימים. מישהי, לא חשוב כרגע איך קוראים לה, אנחנו נגיע לזה, אומרת, אני גאה בזה שהוא הגיע לבליך, אני בוגרת בליך, אני גאה להיות בוגרת בליך ולנהל מבחינתי סגירת מעגל. ואז עוד שאלה שואלת, אז אני אענה לך, בליך דוגל בדמוקרטיה בפלורליזם, וברגע שחבר הכנסת בן גביר נבחר על ידי ועדת הכנסת להיות חבר כנסת, ואז מראה שאותה, מה? בחוק, במשפט, הוא קשיר להגיע לבית הספר ולהביע את עמדותיו, כשבית הספר דוגל בדמוקרטיה ובפלורליזם וכו' וכו' וכו'. ואז המראיין שואל אותה, רגע, אבל הוא תומך בכהנה, את גם תומכת בכהנה? אז היא אומרת, הכהנה לא היה חבר כנסת. ואז הוא אומר לה, כהנה היה חבר כנסת. וככה מתנהלת השיחה. וככה, ישאלה, שואל התמים, מי זאת התלמידה הבורה הזאת, או העולה החדשה, או ה... לא יודע, מישהו שהגיע מהחלל החיצון שאומרת את כל המשפטים המדהימים האלה, מי זאת לדעתך?
מנהלת בית הספר.
יפה!
לא סתם היא אמרה, קופי, לא סתם היא אמרה, אני למדתי בבית ספר, ואני גאה,
כן, היו כמה,
מעגל,
היו כמה רמזים.
היא סוגרת את הבית ספר, היא התחילה שם, ועכשיו היא סוגרת, שמה לה...
לגמרי, לגמרי, זה עם פלומבה ודבק מגע בחורים של המנעול. קוראים לה אגב הילה רומש, או רומש, או משהו כזה, והיא מנהלת תיכון בליך. וזה באמת תשובות מדהימות על שאלות מאוד מאוד בסיסיות, באמת שאלות של... מישהו פרסם לפני כמה זמן שאלות של קבלה לבית הספר לשוטרים. תאמיני לי, היו שם כמה שאלות קצת יותר מסובכות מזה. אבל אני לא רוצה להעליב אף אחד כאן, כי היא העליבה את עצמה מספיק. זהו, אז אנחנו... כן, אני איתך.
אני רוצה להוסיף שלך על העניין הזה. כל הילדים של האח שלי למדו בבליך. עכשיו, לפני כמה שנים, אני לא זוכרת, אולי עשור, אחת הבנות הייתה צריכה לעשות, להתכונן לבגרות בספרות, והיא ביקשה שאני אעזור לה. בשמחה כמובן, אתה יודע, אז ישבתי איתה כמה זה. עכשיו, השיטה שלהם זה בין השאר, הם כותבים במחברת, המורה מקבלת, כותבת הערות, מחזירה וכזה. תשובות לשאלות. נעזוב את רמת השאלות, בסדר? והתשובה שהיא כתבה. היא הראתה לי את התגובה של המורה, ולקח לי הרבה מאוד זמן לפענח מה כתוב שם. גם שגיאות כתיב, גם אילגורט שהבן של נתניהו לידע הוא פילוסוף המאה, כאילו זה לא יתואר, וזאת מורה, כיתה י"ב, ספרות וכו'. וזה כבר היה לפני 10 שנים.
כן, אז זה לא רק, זה לא רק התוצאות שאנחנו רואים בסקרים ובבחירות ובכל המבחני פיזה וידע מבחנים בין סטודנטים מכל העולם ותלמידי תיכון מכל העולם, המקום שבו אנחנו נמצאים, כשאחד מבתי הספר שנחשבו למובילים בארץ, זאת התוצרת שלו, זה באמת מזעזע. אני רק אזכיר שהרעיון הזה נערך על ידי ניר גונטאז' בעיתון הארץ, ובמקרה פגשתי אותו השבוע, ושנינו ככה החלפנו רשמים על הרעיון הזה, ולא האמנו, לא, באמת, שנינו, הוא ראיין אותה, ואני קראתי, ושנינו ככה הסתכלנו אחד ושני ואמרנו, לא יכול להיות שזה מה שהיא אמרה. לא יכול להיות, פשוט לא יכול להיות. אבל כן, זה מה שקרה. אוקיי, אז אני רק אזכיר לכולנו, למי שלא הבחין בעניין הזה, למרות הכל, שאנחנו בפודקאסט שלי, על הדרך, שיחות עם טובי פולק, האורחת שלי היום היא שוב, כמו הרבה פעמים בעבר, אסתי סגל, ואנחנו הולכים לדבר על דברים שנורא נורא מרגיזים אותנו, כמו תמיד, שזה מערכת החינוך ותקשורת ורמת החינוך בארץ והפוליטיקה שנגזרת מזה וכל השאר. אז אני רק אזכיר לכם את כתובת המייל שלי, שזה polak.tuvi@gmail.com, polak.tuvi, ואחרי שנשמע את קטע הפתיחה של Silent Regression, להקת הבית כרגיל, נחזור לשיחה המלאה עם אסתי סגל. אז עוד שנייה. אוקיי, okay, אז אסתי סגל פה, ואנחנו תחת הרושם של מופע הרעבה הבאמת בלתי נתפס, שנתמך על ידי התקשורת כמובן, התקשורת הממוסדת. אני חושב שהגוף התקשורתי הכי נמרץ בקטע הזה של להכשיר, לנרמל, להאדיר את בן גביר, הוא ערוץ 13, הערוץ שעליו שהיה פעם 10, והיה פעם דבר לגיטימי.
האהוב שלנו.
כן, כן, מיודענו משכבר הימים, שכבר טיפלנו בו בכפפות לא של משי, ואופלה אפילו בסוג של אגרופנים, לא שאנחנו כאלה מתאגרפים גדולים.
הוא ממש התרשם מזה.
ממש, ממש. וזה באמת, אגב, הם ניסו למרק קצת את המצפון שלהם השבוע, או לפני שבוע, או תחילת השבוע, עם מופע אורח של נדב אייל, שהוא כבר לא עובד הערוץ, ולא נדבר עליו עכשיו, כי זה לא העניין, אבל הוא עובד עכשיו בידיעות אחרונות, והוא מדי פעם מגיע שם להופעות אורח, היה דמות מאוד מאוד מרכזית בערוץ 10 ההיסטורי, והוא ישב, עמד באולפן ודיבר בנחרצות ומדם ליבו על מה זה, איך התקשורת מאדירה את בן גביר, ואילה קורח הצדקת ישבה שם, או עמדה שם גם, ואמרה ככה עשתה עם הראש, כן, כן, וואי, 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 אנחנו לא בסדר, אנחנו לא בסדר, וכמובן שרבע שעה אחרי זה, או למחרת, פסטיבל בן גביר בבליך, ובן גביר פה ובן גביר שם. הם פשוט לא נתפסים, וזה ככה כולם, ככה כל ערוצי
אבל בואו נעזוב רגע את התקשורת, בואו נזכיר את קבלת הפנים הנפלאה לבן גביר בשבליך, ששם קבוצת ילדים אינטליגנטיים נאורה ומבריקה, פאר החינוך הישראלי בשבליך, קפצה שם בצעקה ושרה בקולי קולות, שישרף לכם הכפר, מה שהביא את הטוויטר לתהיות, איזה כפר בדיוק הם רוצים שישרף.
כן, אני שאלתי, כן, כפר שלם או כפר או רמת המדבר. אגב, באותו יום או למחרת, ממש בצמוד לזה, הוא עשה מופע בירקון, איפשהו, בפארק הירקון, בצפון פארק הירקון, נדמה לי סמוך, בצפון תל אביב שם איפשהו, שבט ירקון, שבט ירקון של הצופים. והם קיבלו אותו בצהלות שמחה, עשרות ילדים, זה לא היה כמה פרחחים, עשרות ילדים נפגשו ככה, כמו במרכבות האלים, באמצע השביל, והוא כמו איזה כוכב רוק עם כיפים וכיפות, ואני, תשמעי, זה נהיה מטורף לחלוטין, עכשיו נכון שלרוב הילדים האלה אין זכות הצבעה עדיין, למרות שהתיכוניסטים בבליך יכול להיות שחלק מהם כן, אבל זה ממש לא משנה, הם ראו את זה בבית, הם שומעים את זה, הם מורעלים יום ולילה מהתקשורת.
אז זה בדיוק מה שאני רוצה שאנחנו נדבר עליו.
אני רק רוצה לסגור את הפינה של בליך, שנייה אסתי, אני רק רוצה לסגור את הפינה של בליך, כי כמובן שהתקשורת הצבועה, כרגיל, הביאה גם איזה ילד ששאל למה החרדים לא מתגייסים לצבא, אפרופו ערבים, שזה הדבר הכי מהותי לשאול את בן גביר, זה דבר אחד, והדבר השני, לא, איך אתה יכול לייצג אותי כשאתה ככה וככה וככה, ואז הוא אמר, לא, רבין, אני כבר לא אומר שהוא בוגד, אני אומר שהוא סייע לאויב, ואני התמתנתי, וכהנה נרצח על ידי מתנקש, וכל מיני סיבות. באמת אבלים מוחלטים. והם אמרו שהיה שם קומץ, תמיד זה הרי קומץ, כמו בבית ירושלים. אגב, שישרף לכם הכפר, זה תוצרת לפמיליה של בית ירושלים, היציאה המזרחי, וזה יופי, זה באמת שישרף לכם הכפר כאש בשדה קוצים. איזה, כל הפתגמים מצטרפים יחד, ואחר כך אמרו, לא, הבית ספר הוא ממש לא כזה, אבל כששמענו את דברי המנהלת, אז אני כבר לא יודע איזה בית ספר אני מעדיף, ולמי להאמין.
לא, אבל בוא נזכר בדברי המנהלת, שהיא אמרה, למה היא נתנה לו, למה בעצם היא קראה לו לבוא, מעבר לזה שהוא חבר כנסת שמונה על ידי ועדת...
כן, ועדת הכנסת קבעה שהוא חבר כנסת.
הכנסת להיות חבר כנסת, כן.
אנגלי בבקשה.
למה? כי יש להם תא.
כן, הוא קם תא.
תא של הנאצים הצעירים האלה, וזה בסדר גמור מבחינתה, כאילו. אין שום בעיה.
צריך לשמוע את כולם. בכלל
התפקיד של הבית ספר זה לא להיות מחנך.
צריך לשמוע את כולם. הוא נבחר כחוק. הוא נבחר כחוק. אם אנחנו לא נשמע אותו, זה אומר שהוא לא קיים? ואז כשאני מזכיר להם איך כל מיני מנהיגים שלא נזכיר אותם בשמם כרגע, עלו וכמעט החריבו את העולם, בוודאי את ההורים והסבות רבות של רבים מהם, אסור להשוות, אבל באמת אין לי כבר כוח להגיד את השטות הזאת.
אבל אני רוצה להגיד משהו, אפילו מה שאתה מתאר, וגם האמירות האלה שחוזרות...
תראי איך הסירנות של תל אביב נכנסות לנו ככה, באופן טבעי לתוך השיחה.
איך את באים לקחת אותי בזה? אז מה שאני אומרת, זה הרי כל פעם, כל מיני סקרים, מראים לנו שהנוער, זה לא שהוא מאוד ימני, שהוא מאוד גזען, ופשיסט. ואנחנו רואים את הנתונים האלה חוזרים שוב ושוב, כל שנה, שנתיים, מראים לנו איך זה הולך ומדרדר העניין. אז אתה שואל את עצמך, כאילו, איך זה קורה? איך זה קורה? אז כאילו, הדבר הכי פשוט שתקשורת נורמלית הייתה צריכה לעשות, זה באמת לבוא לראות למה זה קורה ואיך זה קורה. ומאיפה הם מביאים את הדעות האלה? אוקיי, נגיד מהבית, מהסביבה וכזה, אבל איפה הם מבלים את כל רוב חייהם מגיל 5 או 6 ועד לגיל 18? בבייביסיטר המכונה בית ספר, נכון? שם הם מבלים את חייהם.
הם לא מבלים כל כך את חייהם שם, אבל הם, אבל, הם, אבל הם גם שם וגם מול תקשורת אינסופית.
הם בבתי הספר. מהרגע שהם לומדים כאילו מכיתה א' עד כיתה י' ב', בדבר הקרוי על ידי ההורים בייביסיטר, כי זה מה שההורים רוצים, שיהיה בייביסיטר שהילדים שלהם לא יבדלו להם את המוח במשך חלק נכבד מהיום, נזרוק אותם לבית ספר ויאללה, אז נעזוב את המצב שמערכת החינוך הקורסת. אבל בוא נסתכל מה עובר ילד כזה, תחת איזה שרי חינוך, ומה התוצאה שיוצאת כשהילד יוצא החוצה. עכשיו, לאורך השנים, כשאנחנו היינו ילדים, זה לא היה, אבל אחר כך, אני חושבת מתקופת בגין לדעתי, אבל אולי לפני זה, מי שהבין טוב מאוד כמה חשוב החינוך כדי לייצר את דור המצביעים הבא, היו המפדל. מפדל, באמת, כאלה עסקנים מאוד טובים בעסקנות, והם ידעו לנחש את התוצאות אנחנו רואים היום. ולכן, תיק החינוך היה בדרך כלל בידי המפדל. זוכר את זה?
מה זאת אומרת? זה התחיל עם המר, זבולון המר.
זבולי וכולי, כל החבורה הזאת. ואז אחר כך מי שגם הבין את העניין הזה, זה היה כמובן הליכוד, הבינו שזאת הדרך לייצר את דור המצביעים הבא, כי שם שוטפים לילדים את המוח, המוח הרך הזה, וזה מה שהם מקבלים בבית ספר. אחר כך הם דקלמו את זה על... ואז התחיל להגיע לידיים של שרי חינוך מהליכוד. ובואו נדבר על שר המשפטים שלנו. וזה, אני מדברת ל-15 שנה אחורה, בסדר? שר המשפטים שלנו גדעון סער.
כן.
בואו נדבר על כמה תרומות של גדעון סער לאומנות של הילדים בתוך בתי הספר, הרי הם שם, הם מקבלים את זה. הם חייבים, כמו שהמנהלת הזאת חייבה את הילדים לבוא לשמוע את בן גביר, אז ככה הם מחויבים לשמוע את התורה הזאת מהמורים שלהם. אז מה, איזה יוזמות היו לגדעון סער? אתה זוכר יוזמה אחת שאנחנו מאוד התעצבנו?
ביקור ביישוב היהודי בחברון כמובן, איזה שאלה.
יפה, נכון, הטיולים בחברון. היה לו גם יוזמת יום גוש קטיף, אתה זוכר את זה?
משהו במעורפל, אבל זה לא מפתיע אותי.
אוקיי, אני רוצה לקרוא לך משהו על הדברים האלה, חיפשתי כי הדברים האלה הם עברו, היו נורא מזמן, ואני לא ממש, אתה יודע, זוכרת. אז גיליתי על כך שבערכת הלימודים שהופקה במשרד החינוך עבור היוזמה היום גוש קטיף, התלמידים מתבקשים למיין קלפים של אנשים שונים, עכשיו שים לב, ימין, שמאל, שמאל קיצוני וכדומה, כאשר אחד האנשים המוגדרים כשמאל קיצוני הוא דן מרגלית. בנוסף מדרגים גם מעשים כציונים ולא ציונים. התנחלות בעזה נחשבת כמעשה ציוני. ומערכי השיעור ליום זה מייחסים לה רק מימד חיובי, מפואר ורומנטי, ועושים דה-לגיטימציה למחריביה. זה היה בימים העליזים והמאושרים של שר, איזה שר הוא? שר המשפטים שלנו בממשלת השינוי, גדעון סער.
כן, רק נגיד שהיום הוא נחשב להצלה של המחנה שלנו, כי הוא לא מוכן לשמוע על נתניהו, הוא או לא ילך לממשלה שנתניהו הוא ראש הראש שלה, אבל אנחנו שוכחים עד כמה שר, הוא הרבה יותר ימני מנתניהו, הרבה יותר לאומני מנתניהו, והוא גם זה שרצה לסגור את תל אביב בשבתות בתור שר הפנים.
כן, אז עכשיו בואו נחזור לעוד דברים שהוא עשה כשר חינוך. היו לו גם מינויים וגם פיתורים, תכף אתה תיזכר. הוא למשל, אתה זוכר שם כמו ארז אשר?
אני לא יכול לשכוח את הפעיל הצעיר הנמרץ שהחדיר את הציונות, כן, אגם, אבל לאן הוא ידרדר אחרי זה?
בדיוק, אז ארז אשר שאני אישית מכירה אותו, ואני יודעת, אבל אחר כך אנחנו יודעים לאן הוא הלך, גדעון סער מינה אותו למנהל מנהל חברה ונוער במשרד החינוך. מצד שני, אתה זוכר את מפמר אזרחות אדר כהן, שהעיז בספר אזרחות להזכיר את העניין שהיו פלסטינים כאן, כשאנו באנו לארץ ריקה והיה נקבה?
אני זוכר היטב, אני זוכר לאן זה התגלגל בסופו של דבר, עם אותה פרשה בקריית טבעון, עם אותו מורה ש...
לא, זה אנחנו נגיע אחר כך.
נגיע אחר כך, אבל זה...
אנחנו מדברים... על 2012.
אני אומר, זרע הפורנות נתמע כבר אז.
2012, מה קרה לאדר כהן שאיז לכתוב, נחשב לעילוי אגב, אדר כהן, מה קרה לו?
פותר כמובן.
פותר, בדיוק. אגב, מי שפיתרה אותו זה דלית שטאובר, שהייתה אז מנכ"לית משרד הזה, והיום היא יושבת במועצה של התאגיד.
לא, דלית שטאובר היום מנכ"לית משרד החינוך. דלית שטאובר היום היא מנכ"לית משרד
החינוך.
המנכ"לית בשירותה של הגברת שאשא ביטון, שנמצאת ברשימה.
טוב, אנחנו נגיע לזה רגע.
היא שנמצאת בכנסת תחת הרשימה. לא, זה חשוב. כי היא היום המנכ"לית של משרד החינוך, תחת אותה מורשת של כחלון, שהיום נמצאת ברשימה של גדעון סער.
יפה, אז אין איזה אנחנו מתחברים.
כן,
נכון? מתחבר נהדר. גדעון סער, שאז, יפה, אז הנה היא חזרה.
כן.
מעולה. אוקיי, אז זה היה גדעון סער, סיור קצר בעקבותיו של גדעון סער. אחרי זה הגענו ל-2015, ואם אתה זוכר, מי שנתן שוב ממשלה לנתניהו, זה היה יאיר לפיד, ראש ממשלתנו, די היום, נכון?
ב-2013, לא ב-2015.
13?
כן. הוא בברית האחים, הוא בברית האחים, יחד עם בן, כן.
ואז אחד התיקים שהוא קיבל, כי יאיר, לפחות יאיר לפיד, לא איש מטומטם מסתבר, אבל הוא רצה את תיק החינוך.
כן, רק למי הוא נתן אותו, זו השאלה הגדולה.
או, אז הוא נתן אותו לשי פירון שכולנו נורא אהבנו לאהוב, נכון?
לא אני, לא אני, אבל אני לא מאשים אף אחד, אוקיי.
אוקיי, כולנו נורא אהבנו לאהוב, כי הוא היה מאוד נחמד וכזה. עכשיו, אני לא כל כך אהבתי לאהוב אותו, גם בגלל שיש לי קשר למערכת החינוך, והנושא הזה מטריד אותי, ואני חופרת בכל דבר אפשרי שקשור אליו, וגם מתק השפתיים הזה איכשהו לא הרשים אותי, אני לא יודעת, זה לא, לא, כשמשהו יותר מדי מתוק, זה נדבק לי לשיניים, ואחר כך אני צריכה ללכת לרופא שיניים, לא טוב. אז בדקתי, ובאותה תקופה אפילו חפרתי, ועשיתי אינפוגרפיקה, על פעילותו של שי פירון במערכת החינוך, ובואו נראה איך כל מיני זרעים לאומנים ולא פלורליסטים ניתעו על ידי המהלכים שלו. בסדר? אז קודם כל, שי פירון שלנו, שאחד הציטטות שלקחתי שם כציטטה, בחברה דמוקרטית ופלורליסטית יש כבוד לריבוי דעות. זה מה שאמר שי פירון, ולכן הוא ביטל את חובת לימודי הערבית, בבתי הספר, ללא התייעצות עם ועדת המקצוע. למה צריך להתייעב? בוא נבטל, למה צריך ללמוד ערבית? מצד של... וגם, על הדרך, לא ישובו, הוא העביר את ההחלטה שלא ישובו מורים ערבים בחינוך הממלכתי דתי. למרות שבתוכנית של משרד החינוך כתוב שם, איזה יופי, אנחנו מכניסים ערבים לזה שלנו? לא. בחינוך הממלכתי דתי לא מכניסים ערבים.
אני רק אזכיר שבמסע ומתן, מיד אחרי הבחירות האלה, שבהן יאיר לפיד, יש עתיד, לראשונה, הביאו 19 מנדטים, התגובה של אותו יאיר לפיד, שאת אומרת שהוא פחות מטומטם ממה שחשבנו, אבל כנראה שמה שנקרא סוסים קטנים בתרגילים ישנים, מה הוא אמר דבר ראשון כששאלו אותו לגבי קואליציות ולמה הוא ילך עם נתניהו? אז הוא אמר, אני לא אלך עם הזועביז.
יפה.
בבקשה?
כן, אז עכשיו אנחנו חוזרים למה הוא כן, הכניס, אחרי שהוא ביטל את זה ואת זה, הוא הכניס לימודי שואה לגני הילדים, כי זה מה שילדים צריכים, אתה יודע, ללמוד על הנאצים וזה, זה מעולה, מעולה.
כן, אני זוכר את התקופה הזאת, זה היה מזעזע כמו שזה נשמע, וגרוע יותר כי זה היה קרוב אלינו. זאת אומרת, לא אליי באופן אישי, אבל הרבה מאוד אנשים שהילדים שלהם היו פעוטות בגנים ובכיתות הנמוכות, פשוט חזו מזועזעים כשראו את חומרי הלימודים.
כן, אז אחרי זה לא נזניח גם את בתי הספר, נכון? אז הוא מרחיב את לימודי השואה בבתי הספר במסגרת תוכנית למידה משמעותית. עכשיו, עד כאן אנחנו בזה. מה הוא עוד עשה? הוא הכניס את בנות שירות לאומי מהמגזר הדתי כסייעות לגני ילדים חילוניים. בואו נחזור לגני הילדים שלא רק מלמדים אותם שואה, גם מכניסים שם בנות שירות לאומי מהמגזר הדתי, שמביאות את כל הזה שלהם וזה לגני הילדים החילוניים, כי בגני הילדים החילוניים צריך בנות שירות לאומי.
כן.
דתיות, אני מתכוון.
ברור. שירות לאומי זה מילה נרדפת לבנות מהמגזר המתנחלי ברוב המקרים, זאת אומרת זה ממש הולך ביחד.
עכשיו אני לא מאשימה אותם, זה מה שהן חושבות וזה מה שהן יעבירו לילדים.
תזכירי לי לחזור לסיפור הזה כשנדבר על התקשורת באופן כללי יותר, עוד איזה מאמי אחד שכבר לא איתנו, שגם עליו יש לי מה להגיד, אבל אוקיי.
עכשיו, חוץ מזה, הוא תמך בתוכנית של אחת רחל מתוקי להכניס רב לכל בית ספר. חשוב לי שיהדות תהיה חלק מהשפה בבתי הספר, הוא אמר בהקשר הזה. ואז הוא מינה את גברת רחל מתוקי ליו"ר המזכירות הפדגוגית.
מאיפה ימצא כל כך הרבה רבנים, אבל בסדר.
חוץ מזה, הוא גם נתן תקציב למימון הפרדה בין בנות לבנים. בכיתות הלימוד בממלכתי דתי, בסכום של 11 מיליון שח לשנה. עכשיו להזכיחה, כשאנחנו היינו ילדים, והיינו בתיכון, בבית ספר יסודי, וזה לא היה הפרדה בין בנים לבנות, בבתי ספר הממלכתי דתי.
מה זאת אומרת? בני עקיבא זה היה מעורב לחלוטין, בכלל אף אחד לא שמע על הדברים האלה, כל תנועות הנוער בכלל, כמובן שגם בצבא אחר כך עם כל ההתנהגות הנאותה או כל מיני שטויות כאלה, השירות, לא זוכר, הם עושים את המוות לאנשים, אני לא יודע איך באמת נולדים ילדים היום עם כל האיסורים האלה, אבל זה כבר באמת דיון אחר, הם יצאו מדעתם לגמרי.
אגב, אני רק רוצה להגיד עוד משהו, שאם לרגע שכחנו את שר, אז בוא תראה עוד קשר. בשנת 2009, השר, שהיה שר החינוך, מינה את פירון לחבר במנהל החינוך דתי במשרד החינוך.
נדע.
וכאן יש לי ציטוט מאוד חינני שאתה בטח תואב. יור המנהל, ברביל השלישי 2014, יור המנהל לחינוך דתי אומר, בתי הספר הדתיים הם תנועת ההחזרה בתשובה הגדולה בארץ. אז זה היה שי פירון שלנו.
וצריך להגיד, מי שהכניס ומי שהצביע, מי שהכניס 19 מנדטים של יש עתיד, יאיר לפיד לכנסת, שרובם כמובן הגיעו מהגלגולים של תנועת העבודה שהלכה והתפוררה באותה תקופה, הם אנשים, לא רוצה להגיד רבת אביב הרצליה וכאלה, אבל זה באמת אנשים חילונים, מעמד הבינוני גבוה, השכלה ממוצעת ומעלה, רובם חילונים מוחלטים, ליברליים, והם קיבלו את שי פירון מתנה מהמשיח שלהם, שהיום הוא ראש ממשלה.
נכון.
לא פחות ולא יותר. כן, כן.
יש לך עוד כוח, או שבוא נגמור את מי שבא אחריו, ונעשה הפסקה כדי שכולנו ננשום לרווחה.
אין לי בעיה לעשות הפסקה. את יודעת מה, רגע לפני הפסקה אני אגיד עוד משהו על הקטע הזה של דתייה מחמד, אוקיי? הדתים שאנחנו למדנו או חינכו אותנו או אילפו אותנו לאהוב. היה אדם שכולם היום מתרפקים על זכרו, באמת חבר כנסת מטעם המבדל, או מה שנשאר מהמבדל, אחד מהגלגולים שלה, בחור, נדמה לי שהוא אפילו בן גילי או משהו בסגנון הזה, היה אורי אורבך, וגם היה שריונר, גדל בציונות הדתית, אפילו לא היה מתנחל במקורו, אם אני זוכר נכון, משהו מחבר'ה של פתח תקווה, משהו כזה, אני באמת לא זוכר את הפרטים, והוא היה מין, את יודעת, עיתונאי של המגזר, עיתונאי של המגזר של פעם, הוא היה מאוד מעורבב, היה מאוד מעורב עם, עם, עם העיתונים, עיתונים והעיתונאים הכלליים, התגלגל לגלי צהל, הגיש שם בתור הימני מחמד את הפינה או את התוכנית יחד עם מירית לינור שהייתה השמאלנית של אז מהצד השני, לא זוכר כבר את השם של התוכניות האלה, גם גידי גוב היה שם, אפילו אילן גילון היה שם תקופה מסוימת וכן הלאה, ואורי אורבך יקירנו, שהיה נורא מקובל על כולם, וגם כתב טור בידיעות אחרונות והכל, והיה באמת סחבק אמיתי, סחבק אמיתי, ואז היה הדיבור של גלי צהל, החממה של הצפון תל אביבים, שכולם זה בנים של וממשיכים של, וזה, ובמחנה זה היה שם קוד לנפוטיזם השמאלני, חילוני, ליברלי, צפון תל אביבי, יאיר לפידי וכן הלאה והלאה והלאה. ואז הוא בא עם, עם, עם רעיון שנהפך לסוג של מנטרה בקרב הציבור חילוני מסורתי חרדלי מבדל על ספיחיה. אל תלחמו בשיטה, תשנו אותה מבפנים. תתגייסו בהמוניכם. ועל פי המוטיב הזה, המוטיבציה הזאת שהוא הכניס בצעירים הדתיים, כל המצגלים וכל השמשים וכל כל החבר'ה האלה שהיום שולטים, למשל, התאגיד הוא כמעט כולו, מעל ועטיו, הוא כאלה חבר'ה שצמחו סיוון רב, בלי סוף, צמחו בתוך הרוגות האלה שמי שסימן אותם, ומי שזרה אותם, ומי שהשקע אותם, היה אותו אורי אורבך, זיכרונו לברכה, והתוצאה ניכרת עד היום. עכשיו, בגלל שהצד שלנו תמיד היה איזשהו צד מתגונן כזה, אנחנו בסדר, אנחנו מוכנים לקבל אותם כמו אותה מנהלת של בליך, לא בטוח שהיא פשיסטית, והיא פשוט חושבת שהיא צריכה לתת לכולם פתחון פה. אפרופו שי פירון, אפרופו לפיד, אפרופו כל מיני כאלה, ברית האחים, בואו ניתן לשקד, היא בסדר, בסך הכל היא בסדר, אז מה אם היא פשיסטית? צריך לתת לכולם לדבר. נזרעו שם זירי פורנות שאותם אנחנו רואים היום בכל מערכות התקשורת בארץ, בכל עיתון, בכל תחנת רדיו, בכל ערוץ טלוויזיה. אז זה כמה מילים על באמת על אדם שלא איתנו, ואני בטוח שהיה יקר למשפחתו והכל, אבל הפעילות שלו או ההטפה שלו לכניסה מסיבית של הכיפות הסרוגות לתוך התקשורת הכללית, היא משהו שבעיניי הרס את התקשורת הישראלית לחלוטין, ללא מוצא.
אחרי שקוראים לו שי פירון עזב אותנו, לא חלילה הוא כאן, רק עזב את זה. מי שהחליף אותו הוא?
נו.
ממשלתנו לשעבר, בנט.
כן, כן. שזה כבר ממשלת נתניהו 2015.
אז בואו נדבר על נפעלותיו של בנט. אני גם לזה עשיתי אינפוגרפיקה. היא כמובן לא, יש עוד הרבה דברים, כי לא יכולתי לעקוב אחרי הכל, ועשיתי את זה בתחילת דרכו במשרד החינוך. אני מניחה שאחרי זה עוד היו דברים הרבה יותר משמעותיים. אבל כדאי להזכיר שוב שאת הזרעים למה שאנחנו נראה תכף אצל בנט, זרעו גדעון סער, עם המנכלית שלו דלית שטאובר, ואחר כך שי פירון, ועכשיו בנט, אוקיי? אז בוא נדבר, רק שנייה אחת, בוא נדבר על בנט. ומה הוא תרם לנו לעניין הזה? אתה זוכר שהיה רשימת יצירות אסורות, הוא עשה שינוי יסודי בסל תרבות,
הפרחים, אני חושב שדורית רביניאן שולחת לו סיגליות מדי נובמבר.
בדיוק.
מה זה, הוא עשה אותה כוכבת גלובלית, למרות שאני לא מפקפק בכישוריה ובכישרון שלה, אבל גדר חיה נהפך ללהיט בינלאומי גם בזכותו.
לחלוטין. אבל, רגע, שנייה, איך עברתי לבנט בלי שאנחנו נדבר על הפיתורים של אדם ורטה.
אדם ורטה, גירי הכיוון.
כן, שזה היה אצל ידידינו,
עדיין פירון?
כן,
okay,
פירון. Okay. זה היה אצל פירון, אם אתה זוכר, הוחלט לפטר אותו כי איזה תלמידה, שלא נזכיר עכשיו את שמה, החליטה להאשים אותו בזה שהוא רחמנא ליצלן שמאלני או משהו בסגנון הזה, היה מחנך נערץ, מחנך לאזרחות.
אזרחות כמובן, כן.
כמו הדר כהן, על אותו פרינציפ, נכון? אז אם אתה זוכר, לקח זמן עד שהוא פותר, כי היה גם מרד של התלמידים וגם של של ההורים, ודווקא במקרה הזה התקשורת מאוד ליוותה את זה, וזה עדיין לא עזר שום דבר.
אז עדיין קראו לערוץ ההוא ערוץ 10, אני רק אזכיר לך.
כן, וזה לא עזר שום דבר, ובכל זאת הוא פותר. עכשיו, במהלך כל הזמן הזה התחננו לפני שי פירון שייכנס לתמונה, כי הוא התעקש להיות ניטרלי, כי הוא בכלל באום, הוא לא, מה הקשר שלו? אורט, הוא היה הרי מורה באורט, אדם ורטה, והוא גם לא היה מורה מן המניין, הוא היה מהדברים האלה של ה...
כן, החיצוניים, כל החוזים האישיים, כן.
כן, כל החרטוטים האלה, אז הוא, למה הוא צריך להתערב? זה לא תחת, זה לא מורה שלו שקבל משכורת ממשרד החינוך, אז הוא לא מתערב. ועד הרגע האחרון, הוא לא התערב. למה שהוא התערב? מה זה, זה קשור אליו באיזשהו אופן? שום דבר. אז זה היה הסיפור עם אדם ברטה, שזה בהמשך להדר כהן.
שנהפך אגב אני לא כך ראיתי את זה, כי אני ממעט לראות את הדברים האלה, אבל שעת אפס, שזכה לפופולריות גבוהה מאוד, אותה סדרת טלוויזיה הייתה מבוססת על הסיפור הזה.
כן, אבל היא הייתה אחרת, זה כאילו, זה לא היה
סיפור. טייק אוף, כן.
היום שמורה לאזרחות, שתלמידה תופלת עליו וזה, תלמידה בעייתית, שהוא דווקא השפיעה בה וכו', מכאן היא הלכה...
שאגב, השחקנית עצמה שמאלנית מובהקת, אבל שזה משעשע בדרך אחרת.
כן, ודקלה קידר היא כותבת מבריקה, ו... טוב, אבל אני רוצה שאנחנו נחזור, כאמור, לשר החינוך בנט, ובואו נראה את הדברים שהוא עשה. אז קודם כל דיברנו, אז זה לא רק היה ספר, איך קוראים לספר?
גדר חיה.
גדר חיה, שהוצא, הוא היה, הם עשו רשימה שלמה, כמו בימי מקארתי, רשימת יצאות.
כן, נדמה לי שהתירוץ שלהם היה שזה לא רשימה של דברים אסורים, זה להוציא מהרשימה, או לא להכניס לרשימה, ספרים מומלצים.
יש בסל תרבות רשימה של ספרים מומלצים.
יפה.
אוקיי? מתוך הרשימה הזאת הם גיבשו רשימה של יצירות שאסור לתלמידים לראות. ולכן, כיוון שאסור לתלמידים לראות, הם לא יכולים להיות בסל תרבות. זה היה הקטע.
אוקיי? מה זאת אומרת אסור לראות? קודם כל זה היה ספר. אני לא כך ברור לי, הם יכולים לאסור על מישהו לא לראות ספר, אוקיי, או לא מניחה, לקרוא ספר. אבל...
אני מניחה שהיו גם מצגות. מה שאני אומרת, זה לא, הם לא אסרו על הילדים, זה... תקשיב מה אני אומרת, יש בסל תרבות רשימה של ספרים והצגות מומלצות.
כן, 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 גם חלק מזה זה הכנה לבגרות, אני זוכר את העניין הזה. אבל בסדר, הם שמו על זה איקס, ובגלל זה זה נהפך לכל כך פופולרי, בואי נתקדם משם.
שהילדים לא יקרו את זה.
כן.
אוקיי. חוץ מזה, כמובן, אם אנחנו כבר מדברים על קידום הדת בתוך בתי הספר, אז הוא הגביר את לימודי דת, יהדות ולאום, עם תקצוב נרחב ומוגבר בחינוך הממלכתי-דתי, ובחינוך הרגיל, כן? עכשיו, אם אנחנו חוזרים לנושא של הערבים, שבגללם אי אפשר היה להכניס את הספר של...
גדר דרך... חיה.
כן.
סיפור אגב כמו המאהב של א' בית יהושע, סיפור על רומן בין ישראלית לערבי וכן הלאה.
בדיוק, שזה דבר נורא.
אסור, כן, אני זוכר את זה ב... אני זוכר, האמת שבילדותינו כשקראנו את המאהב שלה לבית יהושע, שנהפך גם לסרט ברבות הימים, היה דיבור על זה, זה לא שזה עבר חלק, אבל בוודאי לא באמפליטודה של מה שקורה היום, אין מה להשוות בכלל.
כן, אז הוא קידם תוכנית לצמצום כמות המורים הערבים. זאת אומרת, השיטה היא שסטודנטים ערבים לחינוך מתוקצבים בחצי מהיהודים. אם סטודנט יהודי שהולך ללמוד להיות מורה, מקבל 25,000 שקל, זאת אומרת, הוא מתוקצב ב-25,000 שקל, סטודנט ערבי ב-14,000 שקל. וזה כדי להדיר אותם להיות מורים.
כן.
חוץ מזה, היה שכתוב, אתה זוכר את הסיפור עם אדר כהן, אז הנה, אנחנו רואים את ההמשך של העניין הזה. היה שכתוב של ספר האזרחות. זה שכתוב ההיסטוריה הישראלית כדי להטמיע את הנרטיב שהלאום קודם לדמוקרטיה, והיה בתוך הדבר הזה הסתה נגד הדרג המקצועי של המורים לאזרחות שניסו למנוע את זה. ואז הוא מינה בתור ראש ועדת אזרחות במשרד החינוך, אחד אסף מלאך, אתה זוכר את השם הזה?
לא, האמת שזה לא מזכיר לי. דאזל לא, רינגבל.
כמו שהוא מלאך צחוק כנפיים, הוא כתב שהפלסטינים לא זכאים למדינה.
זה חלק מהחוקה פה היום בישראל, לא? אם אני מכיר נכון את הלך הרוח הכללי. אפרופו בן גביר.
עכשיו, אפרופו העניין הזה של ועדת האזרחות, אז הוא גם שינה את ההרכב של ועדת האזרחות, כשהוא קידם מינויים פוליטיים על ידי פניות רק למועמדים בעלי דעות ימניות.
כן.
חוץ מזה, ולסיום, כאילו הסוכריה של העניין, הוא תרפד את הפרויקט נגד הגזענות, שיזם המדען הראשי במשרד החינוך, וככה, ולא רק זה שהוא תרפד את הפרויקט הזה, הוא אילץ אותו לפרוש, כדי להביא מדען מטעמו שיחליף אותו, ואז לא יהיה הפרויקט נגד הגזענות.
כן, נדמה לי שגם לאורך התקופות האלה שאתה מדברת עליהן, סער, בנט, ומי שבא אחריהם, גם כל הזמן עלה וירד סיפור חוק הנקבה, שאסור להזכיר את הנקבה בבתי הספר, שאסור ללמד על הנקבה, שהנקבה זה דבר שמחוץ לחוק, זה הגיע לממדים כאלה, זאת אומרת, כל מה שקרה פה, המקום היה ריק, בנו, זה שלנו, אין אף אחד, אין פלסטיני, ובכלל אסור להזכיר את זה, והמילה נקבה היא בכלל מילה אסורה, על פי חוק, פחות או יותר, במדינת ישראל.
היה כאן ארץ ללא עם, לעם ללא...
כן.
אני רק רוצה לסיים את כל הסבב הזה ולהגיד ששימו לב שמי שטרח ועבד מאוד מאוד קשה כדי להנחיל את משנתו הגזענית, הלאומנית והדתית לתלמידי ישראל, היו המפלגות שידעו שככה מגדלים את דור המצביעים הבא. לעומת זאת, המפלגות של שמאל, הנה, למשל עכשיו, בממשלת השינוי, למה שמרץ או העבודה ייקחו את משרד החינוך? למה שהם ייקחו? מה, התחבורה הרבה יותר שווה, שלא לדבר על בריאות, מה, למה חינוך? מי צריך חינוך? אז הנה, קיבלנו את שאשא ביטון, בבקשה, שאחד הדברים הראשונים שלה היו זה שהיא לא הסכימה לבטל את ה... איך קוראים לו, שהיה צריך לקבל פרס, והם ביטלו לו את הפרס בגלל
שהוא... לא זוכר איך קוראים לו, אבל גולדרייך, פרופסור גולדרייך. כן, תשמעי, קודם כל, אני לא בטוח שמשרד החינוך היה פתוח למסע ומתן במה שנקרא ערב הקמת הממשלה האחרונה, שהיא בכלל היא כל כך, היא כזאת אנומליה.
התאבדו על זה, כמו שמרץ התאבדה על זה בממשלת רבין.
אז בסדר, אנחנו יודעים ששתי המפלגות שאנחנו מדברים בהן, באין ספור שיחות פה ובכלל, לא התאבדו על שום דבר חוץ מאשר איכשהו לנסות להיכנס, ורק לא ביבי, שזה בעיניי דבר קדוש, בלי שום קשר לשום דבר. אבל אני, שוב, את יודעת, שקד והחבורה של ימינה, והחבורה של... הגנציאדה הזאת שהנדל שמנדל וכל אלה, הם כל איום שלהם שבסוף גם התממש היה קזוס בלי, כאשר נציגינו, כי אנחנו הצבענו להם של העבודה ובמרץ, הם לא התאבדו על הדברים האלה, הם רצו לשמור על הממשלה הזאת בכל מחיר, ובגלל זה גם הם לא נלחמו, גם אם הם נורא היו רוצים את משרד החינוך, כי אני יודעים שהיסטורית, משרד החינוך היה פעמיים בידי מרץ, גם של אלוני וגם יוסי שריד. זאת אומרת, זה לא משהו מופרך, זה כבר היה בעבר, גם אמנון רובינשטיין אגב, שיכול להיחשב, נכון שהוא הגיע מדש, אבל זה פחות חשוב כרגע.
הוא היה במרץ.
לא, זה... כן, אבל הוא התחיל עם דש, הוא נכנס ב-77 כחלק, יחד עם יגאל ידין, כחלק מהתנועה הדמוקרטית לשינוי, והשינוי והתנועה הדמוקרטית, לא חשוב. אז כן, תשמעי, בסופו של דבר, הימין, ואנחנו רואים את זה מצוין בארצות הברית עם הרפובליקנים והדמוקרטים, אנחנו ממש, כאילו, לא אמורים להיות מופתעים, הם מזהים איך לצקת את התכנים ואיפה לצבור את הכוח בשביל להשפיע על הדורות הבאים. בתי הספר והכנסיות ובתי הכנסת ותנועות הנוער והפעילויות האוף מוסדיות נקרא לזה, כל מה שקורה עם הבן גבירים האלה שמסתובבים ברחובות ועושים כיפים עם כולם והפגנות לאחיס, כן הרי מה, איך התחיל כל הסיפור הזה עם למה בן גביר צריך להיות בכל מקום, כי הוא החליט שהוא צריך לעשות פעם בחצי שנה או שנה בדיוק ביום האדמה תהלוכה באום אל פחם, והמשטרה חייבת לתת לו את זה. למה לא? מה זאת אומרת? דמוקרטיה. וכן הלאה. זאת אומרת, הם יודעים איפה לתקוע את היתדות שלהם ואת הסיכות שלהם, ואיך להשתלט על מוקדי הכוח ומוקדי האינדוקטרינציה, כמו שאמרת קודם. והם מצליחים. כי הם מצליחים, אבל זה גם לא מפתיע. זה לא מפתיע.
עוד שאנחנו רואים בכל הסקרים על הלאומנות, הגזענות, הקצנה המטורפת של הנוער, זאת התוצאה, ואני לא מדברת על הרמה המאוד נמוכה של בתי הספר, זה בנפרד, כן? עכשיו, כששמעתי...
אגב, גם זה מכוון, גם זה מכוון. כי ככל שאתה תלמד פחות, ותביא מורים פחות טובים, ככה הם יגדלו להיות מה שאתה רוצה שהם יהיו.
ברור, הכל ברור, זה הכל ברור. כי המון כסף נשפח על משרד החינוך, שלא היו טעויות, רק לנו...
משרד החינוך אחרי משרד הביטחון הוא המשרד הכי עשיר והכי מסובך.
לראות שזה למשל אחד הדברים שסבולי הביא למשרד מהרגע שהמפדל התלבש על העניין, זה להכניס את האנשים שלו בראש כל מיני מחלקות. עכשיו יש שם הרבה מחלקות. אחת הבעיות הגדולות של משרד החינוך זה הבירוקרטיה, והאנשים האלה ישבו שם עד יום אותם, אתה לא יכול להזיז אותם משם, והם מנהלים באיזה מדובר על אנשים מהמגזר, של זבולון, עמר, בנט ושוט. זה מה יש, מה לעשות? אבל אני רוצה להגיד שאחרי כל הזוועה הזאת, העובדה שעדיין זה לא רוב מסיבי של שטופי המוח במשתובלים האלה, ויש את הילדים המאמנים האלה שאתה ראיינת, אני פשוט לא מבינה איך זה קורה. זה נס בעיניי שנשארו בני נוער חושבים בתוך האינדוקטרינציה הרדודה, העלובה עם שטיפת המוח של התקשורת, הכל מכל הצדדים עוטף אותם בשנאת ערבים, בשנאת הזר, בחוסר יכולת לחשוב בכלל, הרי הם לא מסוגלים לחשוב, והתוצאות של הפיזה אנחנו רואים, זה התוצאות של משרד החינוך. אז עצם העובדה שיש אנשים כאלה, שאתה ראיינת, ויש עוד הרבה אחרים ואנחנו מכירים, זה נס.
אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אני רק אזכיר שכמו כל דבר אחר צריך... את הרי יש את המספרים והנתונים. בסופו של דבר מדובר על מתי מעט. צריך להגיד, אנחנו כאן, לא יודע, נהיה 10 מיליון מתישהו תוך שנה, שנתיים, מתוכם באופן מובהק, לפחות בחברה היהודית, משהו כמו מה, 70-80% מצביעים למפלגות ימניות. זה שנתניהו לא הצליח להקים ממשלה בשלוש שנים האחרונות, זה לא בגלל שאין קואליציות ימניות פה, יש קואליציות ימניות פה של 90 מנדטים במעלה, הוא לא יכול להקים ממשלה, בגלל האופי שלו, בגלל שאנשים לא מוכנים לעבוד איתו יותר. ברגע שהוא יזוז, אז לא יהיה מרץ, לא יהיה עבודה, לא יהיה ערבים, לא תהיה שום בעיה, יש מספיק מפלגות שמייצגות את הרוב המסיבי, הימני, מסורתי, חצי דתי, מאוד דתי, חרדי, you name it, והחבר'ה האלה, שאני רק אזכיר שמדובר בקבוצה צעירה, קבוצה של בחורות ובחורים מאוד מאוד צעירים, שבאופן מודע מסרבים לשרת בצבא כיבוש, ומוכנים לשלם את המחיר, כולל הליכה לכלא. אני גם אמרתי להם בשיחה הזאת שהם פחות או יותר באו ללשכת הגיוס עם הידיים השוטות קדימה, ואמרו לה, כאילו באו ואמרו, תכבלו אותנו וקחו אותנו לכלא. לא נתנו במניפסטים שהם פרסמו, הם כל כך נחרצים שהם לא נתנו לצלה שום צ'אנס להגיד להם, לכו, לכו, אנחנו לא רוצים לראות אתכם. פשוט, לא מגייס אתכם, יש לכם פטור. לא, לא, אנחנו קודם נשב בכלא. ואין הרבה כאלה היום, ובאמת אנחנו שומעים על כמה עשרות אולי בשנה, בגדול, שזה פחות או יותר שום דבר, כי יש עשרות אלפים שתגייסים כל שנה, ואנחנו רואים את זה גם בתוצאות הבחירות. כמה שמאל יש פה, כמה לא ימין יש פה בארץ, כמה? 10%, 8%, 12%, כמעט כלום.
תן לי להתפעם מהרעיתות שלהם, שהייתה הרבה יותר גרירותה ומרעננת ויפיפייה משל המנהלת החביבה שהשלימה מעגל באותה מנהלת.
תקשיבי, אני עדיין מזועזע מהאמירות שלה, זאת אומרת, הוא חבר כנסת כי ועדת הכנסת קבעה שהוא חבר כנסת? זאת אומרת, איך בן אדם, נניח בן, לא יודעת כמה היא, בן, לא נכנס לזה, אבל צעירה מאיתנו סביר להניח, אבל נניח בת 50, 55, לא יודע, סדר גודל. לא, בלי שום קשר. איך היא בכלל יכולה להוציא משפט כזה מהפה? זאת אומרת, את מנהלת בית ספר ליברלי דמוקרטי חילוני. איך יכול להיות? מה זה אמירה? מה זה הטקסט הזה?
זה מה שהיא לימדו אותה בבליך, מה אתה רוצה? מה הבעיה שלך? אבל טובי, אני חושבת שאולי כדאי שבכל זאת נעשה איזה הפסקה כדי שנגיע לנושא המרענן הבא שלנו, שהוא...
אוקיי, אז קחו אוויר, תשתו משהו, גם אנחנו נעשה את זה ונחזור עוד שנייה. אוקיי, אסתי, בוער במשהו, בוער במשהו שקשור בתקשורת, אלא מה, כמו שאנחנו רגילים לעשות הרבה, אבל גם בתקשורת וגם בחיים ובמוות של, של, שמסובב אותנו פה, ופה אנחנו מדברים על אירוע שקרה לפני כמה חודשים, ירי שהרג עיתונאית פלסטינית, לא פלסטינית, עיתונאית ערבייה, שעבדה בשביל אל-ג'זירה, אם אני זוכר נכון. כן, אסתי, זה, זה, זה מאוד הסעיר אותך, ואת רוצה שנדבר על זה.
כן. אז אני הבאתי את הנושא הזה, כי לדעתי הוא מחובר בכמה דרכים, או לפחות בשתיים, לנושא שדיברנו עליו קודם, על התוצאות של מערכת החינוך. אבל הוא גם מחובר בדרך אחרת לנושא של התקשורת. כאן אני אעלה את הנקודה, קודם אני אספר את הסיפור, ואחרי זה אני אעלה את החיבורים האלה. אז קודם כל, כמובן שאם זה החינוך שמקבלים לאורך כל השנים, אז היד מאוד קלה על ההדק. אז בואו נזכר בסיפור של שירין אבו אקלה, שהיא עיתונאית מזרח ירושלמית, וגם אזרחית אמריקאית דרך אגב, מאוד 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 אהובה, היא עיתונאית באלג'זירה, מאוד אהובה, מאוד נחשבת, היא לא מתלהמת, היא, לא, היא באמת הייתה עיתונאית מאוד מאוד טובה, שהיא גם לא הייתה פחדנית, ובכל, והייתה מגיעה הרבה מאוד למקומות של התקלויות ירי, צהל יורה על זה, זה על האור, הדברים האלה שקורים בגדה המערבית.
עיתונאית, אני רק אגיד, עיתונאית כמו שפעם היו עיתונאים בקווה יש רון בן ישי כזה, זאת אומרת, וודוורד, לא וודוורד, דן רדר, זאת אומרת, חבר'ה שהיו בחזית.
בדיוק, ממש ממש זה, רון בן ישי כזה, כן. מדגם אישה פלסטינית, כן. משכילה, מבריקה, מצחיקה, חכמה, היא הייתה מגיעה תמיד עם הווסט הזה שכתוב עליו פרס בגדול מאוד, ווסט כתום עם פרס בגדול, והייתה מסקרת מהשטח, ואז יום בעיר אחד, או פחות בעיר, הוא היה, כי הוא היה מלא רימונים וירי וכזה, היא נהרגה, אז כמובן שמיד ישראל הכחישה, שלא זה, זה בכלל נהרגה מירי פלסטיני. והתחילו להראות צילומים משם שזה לא נראה שזה יכול להיות אפשרי שזה ירי פלסטיני, ישראל עמדה בשאלה, היא בדקה, זה לא ירי שלנו, זה ירי פלסטיני. כן. כל מיני עיתונים, עיתוני תחקיר ובעיתונאים בינלאומיים ורשתות של תחקירנים בינלאומיים בדקו את הנושא, כולל האקונומיסט וכולי, צילומים מלמעלה, צילומים מלוויין, צילומים זה, ההוכחות היו שזה לא יכול להיות ירי פלסטיני. לא היו ממש הוכחות ספציפיות שזה היה ירי ישראלי, אבל פלסטיני זה לא היה. אוקיי? וזה המשיך לי עכשיו. המשפחה שלה לא מבטרת על העניין ומאוד לחצה, ואגב, כשביידן היה בישראל, המשפחה, הוא לא פגש את המשפחה. היה שם סיפור, כי בגלל שהוא רצה להיות נחמד לממשלת השינוי וכו' וכו'. לא משנה. בקיצור, אתמול זה היה, נכון, טובי? פתאום אנחנו
שלשום כנראה, אבל השבוע, לא חשוב.
קמים בבוקר לגלות. וכמובן התקשורת הישראלית ציטטה כל הזמן לדובר צה"ל, וזה ברור שזה לא ישראל, וסתם מאשימים אותנו, וכולם אנטישמים, וכזה וכזה, ומה היא עשתה שם
בכלל. לא, כולם ירו, היו מלא יריות, ויש צולבת, והיא עמדה במקום הלא נכון, וכו'.
שום תחקיר לא היה, כמובן, שתכף אנחנו נזכיר גם את מה שקרה אז בנגב עם המורה, שמפכו אותו ל...
אני לא יכול, הסיפור הזה הוא כל כך מרתיח אותי שזה...
כן.
אבו אלקיאן, כן.
אגב, תמי, זה דומה מה שהיה כאן. בכל מקרה...
לא, 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 לא דומה, אבל בסדר, נדבר על זה אחר כך. אוקיי.
לא, זה דומה בהתנהלות של התקשורת.
אני חושב שהתקשורת די מהר, אפילו ישראל היום, התקשורת מהר מאוד בסיפור של אלקיאן, הבינה ופחות או יותר אמרה שזה חרטה, אבל נניח לזה כרגע.
אבל לא משנה, בכל מקרה, פתאום שלשום, ישראל לא מודה חס ושלום, אבל אומרת שהירי היה כנראה בשגגה של צלף מיחידה דובדבה נדמה לי, או משהו מהשמות החינניים האלה, אבל זה כמובן לא נעשה בזה, ואנחנו לא אשמים, ולא מתכוונים למצוא אותו, ולא מתכוונים לחקור.
ולא לשלם פיצויים למשפחה. ישראל לא מכירה באחריותה ולא תשלם פיצויים לקורבן.
עכשיו, איפה התקשורת האהובה שלנו, זאת שהולכת למצוא, אני לא יודעת מה, כל מיני חרטוטים בזה, איפה היא, בתחקירה הסלוט וכזה, כלום, פשוט משדרת את דברי דובר צה"ל, ובזה נגמר העניין. עכשיו, קצת, כאילו, הבן אדם צריך להיות, גם עיוור עם כלב ומקל, היה רואה שאם זה צלף, צלף, כן, צלף, שיש לו כוונת טלסקופית, שהוא נמצא אחד הרכבים, הם אמרו, איך זה יכול להיות שהוא לא ראה את האפוד של
השקופית? לא, את לא מכירה את התשובה הניצחת? היה כתוב שם פרס, אז הוא לחץ.
זה לחץ, כן.
פרס. תקשיבי, זה...
התקשורת לא פח ולא זבל, כמו שיש לנו, הייתה לפחות לוקחת את הודעת עובר צהל ומעלה כמה תהיות על ההודעה הזאת.
את רוצה תשובה? אז אני אתן לך את התשובה. את יודעת מה, אני לא צריך את הרשות שלך כי אני אעשה את זה.
רגע, אבל אני אגיד רגע מילה,
כן.
למה אני מחברת את זה למה שדיברנו קודם? איך כל מה שדיברנו על מערכת החינוך קשור לתקשורת בכלל? ואני אומרת שאם הייתה תקשורת נורמלית במדינת ישראל, היו עושים, מתחילים לחשוב, רגע, כל שנה יש לנו את התוצאות האיומות האלה בזה, אנחנו שומעים שהתלמידים הם מאוד גזענים, מאיפה זה קורה? רגע, מה קורה במערכת החינוך? בוא נבדוק את מערכת החינוך, בוא נראה את ספרי הלימוד, מה קורה, מה זה? כי לתת לנו מבט על, כדי שנבין מה קורה, זה התפקיד של התקשורת.
כן, אז אם, אוקיי, אז אני אענה לך, אז אני אענה לך על הסוף לפני שאני אחזור להתחלה. אם מערכת החינוך הייתה עושה את התפקיד שלה, לא ב-100% כמו שאנחנו היינו רוצים, ב-20% יותר מאשר עכשיו, ב-10%, אז כמות המסרבים שאיתם דיברתי, כאלה, דומים להם, חברים, שאיתם דיברתי לפני שבוע, הייתה פי 10 מדי שנה, וגם אם הם לא היו מסרבים, הם היו עושים דברים שאני והחברים שלי עשינו במשך עשרות שנים, פשוט לא היינו הולכים ביחידות של צלפים, ולא היינו מוכנים להרים נשק על אזרחים, והיינו עושים כל דבר בשביל להימנע מהרג מיותר, ובוודאי לא היינו צמאים לדם. אגב, אמרתי את זה גם בשיחה עם הסרבנים, אין מה להתגאות בזה, אבל הנוכחות של רבים מאיתנו, בעלי השקפת העולם שלנו, בעלי האופי שלנו, עם המטען שבאנו איתו, הביאה לפחות בתקופות הקצובות, שאנחנו היינו הכוח שניהל איזושהי גזרה, איזשהו מקום בשטחים, הוא היה כוח מרגיע. כמעט ולא היו תקריות במקומות שהיינו בהם, ובוודאי שלא ירינו באנשים. אבל זה הולך ביחד. אז כשאת אומרת, אם המערכת הייתה פועלת אחרת ומחנכת אנשים אחרת, אז המערכת, התוצאה של המערכת הזאת הייתה שאי אפשר היה לקיים את הכיבוש. זאת התשובה הפשוטה. ואנחנו יודעים מה האינטרס של ישראל הרשמית לאורך כל השנים.
שאלה אחרת, איפה נמצאת התקשורת?
רגע, אני מגיע לתקשורת, אני מגיע, אסתי, לא, רק רציתי לענות על הקטע של איך זה שצלף רואה שמדובר בעיתונאית פלסטינית, ערבייה, ולוחץ על ההדק בכל זאת. אם הוא היה מהחבר'ה האלה, או מקבל את החינוך שהחבר'ה האלה קיבלו, הוא לא היה לוחץ, הוא לא היה מן הסתם צלף, הוא צריך לחפש מישהו אחר. ככל שהיו יותר רבים כאלה שלא היו מוכנים לעשות זה, אולי המצב שלנו היה אחרת, אבל זאת הסיבה שאין הרבה כאלה. נשים את אלה בצד.
זאת הייתה שירין אבו אקלה לפני כמה חודשים, אתמול. היה שם איזה, אני חושבת שהוא בטח אקטיביסט או משהו, פלסטיני בג'נין, ששידר שידור ישיר בטיק טוק את ה... פלישה של צהל בג'ני לאיזשהו משהו, ירו פה בחזה שלו.
אז אני אומר, זה בדיוק לזה מאמנים אותם. זה מה שקרה, אגב, בהפגנות על הגדר בעזה זה קרה כל יום שישי בצהריים. כל הזמן, ירו שם הצלפים, כיוונו כביכול לברכיים או לרגליים, שזה אגב, עוד מעשה של פשעים נגד האנושות, פשעים בינלאומי, מה שזה לא יהיה. וברוב המקרים, או בהרבה מאוד מקרים, אותו כדור שכוון למקום מסוים, את יודעת, רוח ואשן ועניינים, אז הוא גם הרג, ואגב, גם כדור ברגל יכול להרוג, מי שלא יודע, כלים מסתובבים בגוף, אתה לא יכול לשלוט לאן הם הולכים, אבל באמת, נניח רגע למערכת החינוך בקטע הזה, ואני רוצה לדבר על מה שאני מכיר באופן אישי, ואנשים שאני מכיר באופן אישי, וטכניקה ופרקטיקה שאני מכיר לצערי ממש באופן אישי, הסיפור של העיתונות או התקשורת, בהתייחס כיסוי של אירועים צבאיים, של מה שקורה בשטחים, שמה שקורה באירועים שהם אירועים צבאיים לא שגרתיים או לא יומיומיים. תקשיבי, כולם יודעים, כל הכתבים הצבאיים יודעים בדיוק מה קרה, מה קרה בגדר ומה קרה ברמלה ומה קרה בג'נין ומה קרה בחומת מגן ומה קרה בצוק איתן ומה קרה בכל המבצעים, והם יודעים בדיוק לאן מכוונים הצלפים את הרובים שלהם ומי נותן את הפקודות. בקיצור, כל הכתבים הצבאיים, כל האורחים בעיתונים, כל אורחי הלילה, כל האורחים הראשיים בוודאי, כל רכזי הכתבים, כל הנקודות שבהם עברתי במשך חיי המקצועיים ואנשים שאני מכיר אותם, הם כולם יודעים. הם יודעים שאם הם יגידו את האמת, או שהם יגידו את מה שהם חושבים או מה שהם יודעים, הצינורות שמוליכים אליהם יסתמו. והם לא, הם פשוט לא הולכים נגד המערכת. אז נכון שיש בכירים יותר שמוכנים לבקר את המערכת, שבדיעבד יגידו שהמערכת טעתה. אני זוכר את הנזיפות של רוני דניאל, אני זוכר את הטקסטים של ארז, שהיה עורך של מעריב, היה כתב דברים משך שנים, עוד ביום כיפור.
יעקב ארז.
ואת הכתבים של היום, חלק מהם ככה וחלק מהם אחרים. אסתי, זה לא שהם לא ידעו, זה לא שהם קיבלו את הודעת דובר צה"ל, הם פשוט שידרו את מה שדובר צה"ל אמר. הם שידרו או כתבו את מה שהם קיבלו. ושנייה, ובין השורות, כל מי שרצה לקרוא, שוב, זה אולי את ואני ועוד כמה מאות או כמה אלפי אנשים שיודעים איך זה עובד, אנחנו ידענו שזה סוג של קריצת עין, של ווינק ווינק, את יודעת, כן, אנחנו יודעים בדיוק מי עשה את זה, כן, אנחנו יודעים מי עשה את זה, זה נורא פשוט, אין דרך אחרת, זה ברור לגמרי, והם פשוט חלק מהסיסטם, זה הסיפור כולו.
כן, אבל אני אומרת משהו אחר, טוב, בסדר, ככה זה מתנהל, אנחנו מדברים עכשיו על תקשורת, אם אני איש תקשורת, היא אומנם מפלסטינית, ועבדה באלג'זירה, אבל אם המחנה שלי היא תקשורת.
לא, היא ערבייה, זה בדיוק מה שאתה מבינה.
כשהיה הסיפור שהם הרעילו שם, הרגו את ה... איך קראו לו...
משל?
מה?
חלד משל?
לא, חשוגג'י.
חשוגג'י, לא הרעילו, חתכו אותו לחתיכות, אוקיי.
כן, העיתונאי היה שם...
נכון, בוושינגטון עשו רעש גדול מאוד.
כולם עמדו על רגליהם האחורים.
נכון, זה אמריקה, זה לא ישראל.
כאילו, רבק.
טוב, הוא גם היה אזרח אמריקאי, בנוסף לזה שהוא היה סעוד.
כאן גם היא אזרחית.
נכון, בגלל זה אמריקה עשתה הרבה יותר רעש מישראל. בדיוק.
אבל היא לא עשתה כמו שהיא עשתה איתו, וזה מעניין גם למה, אולי בגלל שהיא אישה. לא משנה, אבל מה שאני רוצה
להגיד... לא, זה היה בוושינגטון, זה היה בשגרירות. יש כמה הבדלים וכו' מזה, זה היה סעודים, והם לא היו במצב של מלחמה. זה לא דומה, אבל באמת לא צריך לחבר בין דברים.
מה שאני אומרת, זה בשר מבשרכם. היא עשתה את העבודה...
לא רואים את זה ככה.
כבר מזמן שכחתם או לא ידעתם אף פעם...
אסתי, זה לא עובד ככה במקום שאנחנו חיים בו.
ערפה בשר עם אבש והקשיבה לאיך אנחנו הולכים לחרב את המדינה ורק הייתה עסוקה שהאודם שלה לא יתקלקל. לא, היא הלכה לאש.
כן, אבל היא סומנה על ידי המפקדים בשטח ועל ידי רוח המפקד ועל ידי הקצינים הבכירים והבינוניים והקצינים והמפקדים בשטח כחלק ממערך האויב. אני יכול להזכיר לך, אני לא זוכר את שמו, עלי משהו, שכתב בהעיר, שנייה, כתב בהעיר באינטיפאדה הראשונה ב-87, הוא כתב רפורטאז'ה מדהימה, בעיתון העיר של סוף שנות ה-80, הוא תיאר את מה שהלך בעזה באינטיפאדה הראשונה, ואני זוכר את התיאור המדהים שהוא אומר, ראינו שם אנשים שברור היה לגמרי שהם עיתונאים, הם היו מסומנים כעיתונאים, היה להם מצלמות טלוויזיה בידיים, היה להם וסטים, והצלפים והאנשים שבצד שלנו חיפשו וירו בהם אחד אחד כמטרות. זהו, ככה זה.
אתה לא ענה לי על השאלה שלי, למה החיילים ערכו אותה? ברור,
okay.
התקשורת ישראלית, הפח המכונה תקשורת ישראלית, לא ראיתי אחד אני אומרת שאף אחד מהפח המכונה תקשורת ישראלית לא העלה על קצה דעתו את בדל המחשבה שהיא משלנו, אפילו שהיא...
נכון, אני אית על זה בעצמך. הם לא חושבים שהיא משלנו. נורא פשוט, נורא פשוט, ככל שזה מזעזע.
האמת שהם גם לא כותבים על העיתונאים הרוסים באוקראינים שנרצחים בלי הכרה שם באוקראינה, זה לא, רק הם זה וזהו. זה באמת לא מעניין אותם כלום.
לגמרי, לגמרי. ובעניין הזה אני אפילו לא, כאילו אני לא יכול לשים את האצבע ולהגיד מי השם בזה ומה השם בזה. זאת אומרת, כמובן שברבה האינדיבידואלית אני רותח על כל מי שיודע את האמת ואיכשהו מחליק אותה או לא מתעסק בה, אומר אני חייב לקבל את התשובה של הצבא, וחקרתי ושאלתי והוצאתי שאיתו, וזו התשובה שקיבלתי, ואין לי את האמצעים, ואין לי את הדרך, ואין לי גישה לתחקירים הצבאיים, כי הרי זה הכל חסוי, אם בכלל מתקיימים כאלה, ולדעתי לא התקיימו כאלה, כי באותו רגע שזה קרה, ידעו בדיוק מי ירה, מתי ירה, איך ירה, לא צריך שום בדיקה בליסטית, זה נורא פשוט, באמת. אני לא גנרל גדול, אבל זה obvious, אין פה בכלל שאלה. לא, העיתונות הישראלית, העיתונות הצבאית הישראלית, העיתונות המתנחלית הישראלית, העיתונות השטחים, או איך שתקרי לזה, היא חלק ממגיע, איך אמר, מי זה היה? ממש לא מזמן, איזשהו מחת שומרון. מה הוא אמר? אנחנו לא עובדים מול ההתיישבות היהודית, אנחנו עובדים עם ההתיישבות היהודית. אפרופו נוער הגבעות ונוער הזוועות וכל התג מחיר שהוא פשוט טרור לשמו. אנחנו עובדים איתם, אנחנו לא עובדים מולם, אנחנו לא עובדים נגדם, אנחנו איתם. היינו אח, יחידה אחת.
כן, אבל הכל נכון.
I rest my case, מה שנקרא.
לא, ועדיין אני אישית לא מצליחה להבין את זה, סליחה שאני שוב חוזרת ומתקרצצת, אבל ההודעה היא כל כך מטומטמת, שבאמת אתה צריך להיות באמת אוויל משריש בשביל לקרוא שכתוב שכנראה זה היה צלף מיחידת דובדבן שישב ברכב נור או שמור או איזשהו שם אחר, שירה בטעות. עכשיו אני לא ראיתי עוד משפט עם כל כך הרבה אבסורדים כמו המשפט הזה. אם זה כנראה היה, איך אתם יודעים שזה כנראה היה מזה ודווקא...
הם יודעים הכל, וזה לא היה טעות, כי צלף לא יורה על דעת עצמו, אין חיה כזאת. צלף זה אחד שמסמנים לו מטרה, והוא אומר, יש אישור, אין אישור, מה אתה רואה? את זה אני רואה. יש אישור, אין אישור, יש אישור, אין אישור, אש. זהו, זה נגמר העניין. אתה לא בשדה הקרב, זה לא ערפל קרב, זה אנשים שעומדים במרחק 100, 200, 300 מטר מאנשים אחרים, והם רואים, יש להם משקפות, יש להם טלסקופים, יש להם כל מה שאת רק רוצה, וככה זה עובד. ולמה הם היו מוכנים לראות בעיתונאית והכל? כי מישהו שם זה לא בא לו טוב בעין, כי היא עמדה יחד עם כאלה שבאים להם לא טוב בעין, שהם מפגינים, והם זורקים אבנים, ולפעמים גם יורים, ולפעמים גם פוגעים בנו, הכל ידוע, אבל מבחינתם הם לא מבדילים, אם היא עומדת בצד שלהם, מה שנקרא דמה בראשה, וזה בדיוק מה שקרה. כן, עיתונאית, לא עיתונאית, זה לא משנה. נכון שזה לא כיף לשמוע? זה לא כיף לשמוע. זה לא כיף לשמוע וזה לא חדש, והדבר הזה הוא... תראי, הלוואי שהייתי אומר שיום אחד הכל יתפוצץ ולא נעשה את זה, אבל אני כבר ממש לא תמים. אני חושב שזה יכול להימשך עוד הרבה הרבה מאוד שנים ולהיות יותר גרוע, אפרופו הרבה מאוד שיחות שיש לנו על הכיבוש, ואיך זה יכול להיגמר ויכול להיגמר. כל מה שהסיטואציה הזאת לא תשתנה מן היסוד, זה לא הולך להשתנות, ואם נחזור לשיחה אחרת שעשינו ממש לא מזמן, ואנחנו צריכים גם לעשות החלק השני שלה עם גלעד שר, הדבר היחיד שאפשר לחשוב עליו, אפרופו עתיד אחר, זה איזשהו דיבור, וכשאין דיבור, אז אין דיבור, אז יורים. זאת המציאות. טוב, תקשיבי, גלשנו וגלשנו וגלשנו, היינו בכל המחוזות שמהם, מגני הילדים, מהפעוטונים ועד אותו צלף שיורה בעיתונאית, וכל המערכת שמסביב שמגבה אותו.
הדרך שהילד מגן הילדים הגיע להיות צלף, הדרך שעברה, בדיוק,
בדיוק.
החינוך עם כל מה
ששאלו בראש. יד ביד, לגמרי, לגמרי. טוב, בנימה לא אופטימית זו, אנחנו נסיים את השיחה הזאת, כי היא באמת התארכה, ואני חושב שהיא יקל שנינו, אבל אלה החיים פה, ולא הבטחנו לכם תוכנית בידור, אז אני מתנצל בדיעבד. תודה, אסתי.